הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא חטאי הראשונים. בספר גדולת הקדמונים מביא משל איך להבין את חטאי גדולי עולם מהתנך. אם נתאר לעצמנו את אלוף העולם בהרמת משקולות, אדם עם שרירים רבים, אם פעם אחת נראה אותו מנסה להרים סוכריה מהשולחן והוא לא מצליח, נצטרך לתת הסבר לדבר הזה, איך זה ייתכן. נתחיל למצוא הסברים, או שנאמר שהסוכריה דבוקה לשולחן בעזרת דבק מאוד מיוחד, או שנאמר שיש לו שמן באצבעות, או שאולי יש כאן רק איזו שהיא קרן לייזר שמעניקה, אשליה של סוכריה על שולחן ועוד כל מיני רעיונות. אבל משהו אחד בטוח נאמר, שהוא לא אדם חלש עד כדי כך שהוא לא יכול להרים את הסוכריה, שהרי אנחנו עדיין רואים שהוא בתקופה בה הוא בריא ומתפקד וממשיך להיות אלוף העולם. אז שום שינוי לא נעשה בגופו, ובכל אופן הוא לא מצליח להרים את הסוכריה. אם כן, ודאי צריכים למצוא הסבר מה קורה כאן. אבל משהו אחד בטוח, זה שהוא לא מוגבל ביכולת שלו להרים סוכריה. כך הם אבות העולם, אישי התנך, אלופי העולם ברוחניות. אם אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מדבר איתם, הוא מנציח אותם בתורתו, ובכל אופן מצינו איזושהי מעידה, אין הכוונה למעידה כמו שאנחנו חושבים ומתארים לעצמנו, אלא מדובר כמו על אותו אלוף העולם שלא מצליח להרים סוכריה מהשולחן. צריכים להעמיק ולחשוב למה הוא לא מצליח להרים. אבל זה ודאי שלא מדובר בגלל חולשה מסוימת אצל אלוף העולם. הרב הולבה מספר על מלך איטליה ויקטור אמנואל, שהיה בקשר ידידות עם הרב רבי אריה יהודה דימודינה. היו לומדים יחד תנך עם פירוש רשים. המלך שאל פעם אחת את הרב, למה כשהפסוקים מדברים על אבונות גדולי אישי התנך, המפרשים מסבירים שזה לא בדיוק חד וזה לא היה כך? וכאשר מדובר על אדם שלילי שעושה מעשה חיובי, מפרשים את המעשה כמעשה שלילי כל כך. כמו לדוגמה, הפליט אוג מלך הבשן הלך להודיע לאברהם אבינו שלוד בשבי. אומרים חזל, למה הודיע אוג מלך הבשן זה הפליט שלוד נמצא בשבי? לא בגלל שהוא רצה להיות נחמד לאברהם או ללוד, אלא כי יש לו אינטרס. מה האינטרס? הוא רוצה להתחתן עם שרה, לכן הוא מחפש שאברהם ימות רחמנא ליצלן במלחמה, וכך הוא יוכל להתחתן עם שרה. אז למה כל אדם שלילי שעושה מעשה טוב, גם מעשה הטוב שלו מתפרש לרעה, ומעשה שלילי של אחד הגדולים מתפרש לטובה, או בכל אופן לא כמעשה כל כך שלילי, כמעשה שהייתה לו כוונה טובה, מעין עבירה לשמם? הרב אמר לו שהוא עוד יענה לו על השאלה הזו. לימים, המלך ויקטור אמנואל, מלך איטליה, עשה סעודה גדולה, הזמין את המקורבים אליו, ובין המוזמנים היה גם הרב, הרב רבי אריה יהודה דימודינה, החברותה של המלך. גם הוא מוזמן. לקראת הסעודה הגישו למלך קערה עם מים, לשטוף ידיים. המלך הסיר את הטבעת היקרה מעל האצבע, הניח על השולחן, ובלי שאף אחד שם לב, הרב לקח את הטבעת לכיס. הוא לקח את הטבעת, שם בכיס והחביא מהמלך. כאשר המלך שם לב שהוא איבד את הטבעת, הוא ביקש לנעול את דלתות הארמון מיד ולעשות חיפוש מיידי לחפש את הטבעת, ולא מצאו. החל המלך להאשים את המשרתים שלו, גם להקות בהם, עד שהרב התערב ואמר לו, מניין לכבוד המלך שזה המשרתים? אולי זה לא המשרתים. אמר המלך לרב, כבוד הרב, אתה בשלך, אני בשלי, אני מבין בגנבים, ומי מסוגל לגנוב? והרב הוציא את הטבעת מהכיס ונתן המלך. המלך היה בטוח בדעתו שאחד המשרתים גנב, ושאל את הרב, מי מהמשרתים גנב את הטבעת? הוא פחד להחזיר את הטבעת, ולכן הוא החזיר את הטבעת, העביר את הטבעת לרב, שהרב יעביר את הטבעת למלך. הרב התעקש שהוא לא קיבל את הטבעת משום משרת, והוא עצמו לקח והוא עצמו מחזיר. והמלך לא האמין והיה בטוח שמדובר על אחד המשרתים, והרב בטוב ליבו מנסה לחפות על מישהו. אמר הרב למלך, עכשיו תבין, חזל ידעו שרשע הוא רשע, ולכן ודאי שכשהוא אדם רשע, גם כשהוא עושה מעשה טוב, זה לעולם לא מעשה טוב, אלא מעשה של אדם רע, והאינטרסים והמניעים השליליים שלו ימשיכו לנהל את המעשים, גם אלה שלכאורה נראים חיוביים. כך לגבי אנשים טובים, זה ודאי שיש להם אינטרסים של אנשים טובים, והמניעים האלה הם אלה שמניעים את כל המעשים שלהם, גם את המעשים השליליים שהם עושים. כך אתה בעצמך, המלך, כך אתה רואה את המציאות? שהרי אתה לא מוכן לקבל ממני שאני הוא זה שגנבתי את הטבעת, זה לא נשמע לך הגיוני. אם כן, יש לשפוט לא את האדם לפי המעשים, אלא את המעשים לפי האדם. כך אומר הרב למלך, אתה בטוח שלא אני גנבתי, כי אתה מכיר את הישרות שלי. אפילו שאתה באת אצלי, אתה מנסה להסביר כמה אין סיכוי שאני גנבתי, למרות שאתה באת לא אצל המשרתים. ובכל אופן אתה מחפש הוכחות והסברים שאחד המשרתים הוא זה שעשה את זה, לקח את הטבעת. כמו שאתה עושה, כך עשו מפרשי התנך, רבותינו. לכן אמרו רבותינו, כשכתוב לדוגמה בספר שמואל ב' והתאבד דוד, ויאמר מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער, אומרים רבותינו בגמרא, מסכת בבא קמא בדף סמך, והתאבד דוד תאווה, הוא אומר מי ישקני מים מבור בית לחם, אין הכוונה שבאמת הוא היה צמא, אלא הכוונה של דוד המלך, הייתה שאלה בהלכה, והוא רצה לברר את ההלכה. הוא רצה לברר את ההלכה אצל הסנהדרין, שיושבים בשער. הגמרא מסבירה, הוא הסתפק בשאלות הלכתיות, כמו לדוגמה, האם אדם יכול להזיק את הממון של חברו כדי להציל את עצמו? כלומר, האם פיקוח נפש דוחה עשיית נזק לזולת? האם אדם יכול להציל את עצמו בממון חברו? ובספר דברי יעקב כתב, חז"ל הגיעו לפרשנות שהוא לא התאווה למים, כמו שכתוב בפשט הכתוב, אלא הוא היה תאב להלכה? התשובה היא כי כתוב בספר שמואל, והתאווה תאווה. לא ייתכן שתהיה לדוד המלך תאווה, אלא אם כן מדובר על תאווה לתורה. אם כן, תאווה גשמית אין לו, אלא תאווה לתורה. להכיר סוגיה הלכתית. לכן, אם כתוב ההתאווה, דוד תאווה, ויאמר מי ישקני מים, הכוונה היא אך ורק לתורה. כשכתוב בתורה, בפרשת ויצא, ותרא רחל, כי לא ילדה ליעקב, ותקנה רחל באחותה, אומר המדרש ומביא את זה רש"י, ודאי שהקנאה היא שקנאה רחל. במעשה הטובים, לא קנאה רגילה שמוציאה את האדם מהעולם. אם אנחנו רואים את רחל, אותה אחת שמוכנה לוותר על הקשר שלה עם יעקב למען אחותה לאה, כדי שהיא לא תתבזה, אדם כזה מופקע מכל קנאה, היא הוא מוכן לוותר כל כך הרבה. ולכן, אחרי הרקע הזה, אם מצינו שרחל מקנאה, זה ודאי אך ורק בבחינת קנאת סופרים תרבה חוכמה, קנאה במעשה הטובים. כתב בספר חסידים, עוד קוף סמכי, למה אוהב הקדוש ברוך הוא את האבות? כי כל היום וכל הלילה לא היה פונה ליבם מלהרער אחרי חפצים אחרים אלא חפצי שמיים, 24 שעות ממוקדים בעשיית אך ורק רצון השם, אין רגע אחד של הסחת דעת. המדרש אומר שהם היו רצים לפני הקדוש ברוך הוא כמו סוסים בין ביצעי המים. הם היו רצים אחרי הקדוש ברוך הוא בכל כוחם, למרות האתגרים, הקשיים והמחסומים, כי זה הערך היחיד שמניע ומעניין אותם. וכמו סוסים שמגיעים לביצעי המים, הם רצים בתוקף, ללא שום הפסקה. ועוד יותר, השהייה הקצרה, העצירה הקלה, היא זו שגורמת לסוס לשקוע, דווקא הריצה המהירה הבלתי פוסקת היא זו שתעזור לסוס למנוע מלטבוע בביצעי המים. זוהי עבודת השם של האבות והאימהות, גדולי עולם, אישי התנך. גם כשהם עסוקים בגשמיות, זה אך ורק לשם שמיים, כמו כל חפצה של מצווה. אפילו דמויות שליליות בתנך הן לא שטחיות כמו שנדמה לנו. הרי יצחק אבינו חושב לתת את הברכות לעשיו, אם כן בוודאי שעשיו הרשע הוא נראה כמו דמות גדולה. קין נדמה בעינינו כרוצח בלבד, אדם שלילי, אבל זוהי טעות, שהרי הקדוש ברוך הוא מדבר איתו גם אחרי שהוא הרג את אבל. הוא נביא אחרי שהוא עשה מעשה כזה גרוע. אם כן, מי שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו חייב להיות אדם גדול. חם, הבן של נוח, נדמה לנו כאדם שלילי, אומר האבן עזרא. על הפסוק בפרק ט' בספר בראשית, וידבר אלוקים אל נוח ואל בניו, הוא משווה את נוח ואת בניו, כי כולם נביאים היו. עד כדי כך שרשי מפרש לגבי הפיכת סדום בפרשת וירא. אומר אברהם אבינו, אם יש 10 צדיקים בעיר, שיציל הקדוש ברוך הוא את האנשים, והקדוש ברוך הוא אומר, כן, אם יש 10 אנשים הוא מוכן, אבל לפחות מכך 9 צדיקים כבר לא. לא מבקש אברהם אבינו. מדוע? ישנו תקדים, אם יש 10 צדיקים הקדוש ברוך הוא מוכן להציל בעבורם את הרבים, אם יש פחות כבר לא, אותם הוא יציל אבל לא את הפחות. איפה למדנו את זה? בדור המבול היו שם 8 צדיקים וזה לא הועיל להציל את העולם. ומי הם הצדיקים? נוח, אשתו, 3 בניו ונשותיהם. הרי 8 צדיקים, אם כן חם הוא מ3 בניו של נוח. למרות שמסופר עליו שעשה מעשה שלילי עם אבא שלו, בכל אופן הוא נחשב כצדיק. כלומר, גם הרשעים הם לא כל כך רשעים כמו שנדמה לנו, אלא מדובר על אנשים מרוממים מאוד. התורה לא עוסקת באנשים קטנים, אלא אך ורק באנשים גדולים מאוד. או צדיק גדול, או רשע גדול, כמו עשיו לדוגמה, שהוא אמנם רשע, רשע גדול, אבל לא שטחי, אלא רשע גדול שיכול יצחק אבינו לחשוב שאולי הוא באמת ראוי לברכות. יש בו צד חיובי מטעה ומבלבל. השפת אמת אומר, האם נדמה שעשיו היה סתם מכה כלבים בשוק? ודאי שלא. הוא היה נראה כמו צדיק גדול. בפרק דה רבי אליעזר סוף פרק למדת כתוב שהראש של עשיו קברו במערת המכפלה. למה? כי בראש של עשיו יש דברים טובים. הראש שלו הוא בדרגת האבות הקדושים שראוי להיקבר במערת המכפלה. בשיעורי דעת הוא מוסיף ואומר עוד, אפילו פרו שמינה את יוסף למשנה למלך היה אדם ענייני, למרות הרקע של יוסף, למרות העבר של יוסף, למרות שמוצאו לא ממצרים, הוא נער עבד עברי, הוא לא מכיר את שפת ותרבות המלאכים. בכל אופן, כאשר מוצא לנכון פרו לשים את יוסף למשנה למלך, כי ראה בו גינוני מלכות, כך הוא עושה. ולמה? כי אמנם הוא פרעו, אבל אם הוא כתוב בתנך, הוא לא סתם אדם. הוא לא סתם אדם רשע, או סתם אדם מאומות העולם, אלא אדם יחסית גדול ושונה משאר האנשים, לכן הוא כתוב בתנך. בואו וניקח דוגמה מחטא עץ הדעת. אם רק נראה מה כתוב בתורה, אפשר להתבלבל, שהרי כתוב בתורה, ותרא האישה כי טוב העץ למאכל, תאווה לעיניים, נחמד העץ להשכיל, ותיקח עם פריו ותאכל, והיא נתנה גם לאישה, לאיש של האימה, ואכל גם הוא בצורה שטחית. נדמה שבסך הכל ראו עץ טוב למאכל, לא הצליחו לעמוד בפני הפיתוי של פירות עסיסיים כל כך. אבל לכאורה זה פלא, הרי זוהי תאווה פשוטה שגם ילד קטן בבית ירא שמיים לפני שאוכל ממתק, יודע לשאול האם מותר לאכול, האם אסור לאכול את הממתק הזה. אז זה חווה לא יכלה לעמוד בפני פיתוי שכל תינוק של בית רבן יכול להתמודד איתו. ועוד בזוהר הקדוש כתוב שהאיפוק היה אמור להיות רק עד שבת, אחרי שבת כבר אין עוד צורך באיפוק, כי יהיה מותר לאכול מעץ הדעת. אז מה קרה שם? אומר המכתב מאליהו, אדם הראשון הוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, עקביו דומים לגלגל חמה. כך בגמרא, בבת רבי דף נ"ח, אפילו החלק הנמוך ביותר של גוף אדם הראשון העיר בקדושתו עד שבטל אור החמה ביחס לרוחניות של אדם הראשון. ובגמרא המסכת חגיגה כתוב, לפני חטא אדם הראשון היה הגובה שלו מהארץ עד לרקיע, או מסוף העולם ועד סופו. כמובן, לא מדובר בגדלים גשמיים, אלא בגודל רוחני, מעלות רוחניות. כתוב במדרש שמלאכי השרת ביקשו לומר לפני האדם הראשון שירה. אומר רשי, לא ניתן לאדם הראשון יצר הרע, עד שאכל מעץ הדעת, ואז נכנס בו יצר הרע. מה היה שם? האלוקים עשה את האדם ישר, את האדם הראשון. הוא לא רצה לא תאוות, לא קנאה, לא שנאה, לא כבוד. הוא לא רצה ממה שרוצים שאר האנשים. זה היה מבחינתו כמו לקפוץ אל תוך האש. לא רק שהוא לא רצה, הוא גם רצה לברוח מזה. האלוקים עשה את האדם ישר. המצווה של אדם הראשון היא לא לאכול מעץ הדעת. זו המצווה היחידה שיש לו. לנו זה נדמה פשוט מאוד, אבל זה לא כך, זה הרבה יותר עמוק. אומרים רבותינו, כל הניסיונות של כל הדורות, של כל האנשים, מאז חטא אדם הראשון עד סוף כל הדורות ימות המשיח, עד אז כל הניסיונות, אם נקפל את כל הניסיונות, כל הקשיים וכל האתגרים, נקפל את כולם בתוך אדם אחד. זה היה הניסיון של אדם הראשון, לקחת את כל הניסיונות של כל ההיסטוריה, של כל האנשים, לקפל את כולם בפרק זמן קצר של אותן 3 שעות, שהיה אמור אדם הראשון והייתה אמורה חווה להתאפק מלאכול מעץ הדעת. היות ולא הצליחו, נלקח כל הניסיון הזה, והוא חולק לתשלומים בין העולם כולו, כל היהודים, במהלך כל הדורות. מה משמעות הדברים? הייתה תאווה לאדם הראשון, לאכול מעץ הדעת, כי זה טעים. לא כי זה טעים, טעם עסיסי לפרי, ודאי שלא. העניין והאינטרס היחיד שהיה לאכול מעץ הדעת הוא שרצה אדם הראשון להתעלות בעבודת השם. הוא פירש את ההתעלות בעבודת השם שלו על ידי שיבחר בטוב כשהוא מרגיש את הרע. שהוא יכניס את עצמו אל עולם התאוות, ירצה אותם, ואז מתוך בחירה ירסן את עצמו. לכן כתוב על העץ, עץ הדעת, שהוא לא רק תאווה לעיניים, אלא גם נחמד להשכיל. הוא מייצר תאווה לעיניים. וזו המשמעות שהוא נחמד להשכיל. כי האדם רוצה להיות יותר משכיל בדעתו ולבחור להתגבר על תאווה לעיניים. האדם הראשון רצה להראות נאמנות לבורא עולם. על ידי שהוא יכניס את המושג של תאוות לליבו וירגיש קרוב לזה, עד כדי כך שהאדם כיום, כשהוא אומר שהוא משיג את התאוות שלו, הוא מרגיש את עצמו, הוא מרגיש שהוא הגיע למקום הנכון בחיים שלו, הוא מרגיש שהוא השיג את הכבוד, הוא בטעות מרגיש שהוא הגיע למקום בריא ונכון בחיים, הוא מרגיש שהכבוד זה הוא. האדם מצליח להתנקם, הוא מרגיש שהוא במקום הנכון בחיים שלו, כי הוא מרגיש הרגשה נהדרת. אבל זה חיסרון. מאז חטא עץ הדעת, שהאדם מזדהה עם רגשות שקשורים לחומריות. והאדם מתאמץ לחיות למען החושים שלו, למען הרגשות שלו ולשרת אותם. ועוד יותר, כאשר האדם נותן מענה לחושים ולרגשות שלו, הוא מגדיר ומפרש את ההרגשה הזו כמי שהוא מגשים את עצמו, הגיע למקום טוב בחיים שלו. זה העיוות של האדם מאז חטא עץ הדעת. האדם הראשון רצה אדר, אבל להראות יותר נאמנות לבורא עולם, שגם בחזית הקשה של יצרים ותאוות, שהוא עדיין מחובר וקשור לבורא עולם. הוא מרגיש את התאווה, הוא מרגיש את הרצון לכבוד, הוא מרגיש את הרצון להתנקם, והוא מתגבר על זה למרות שהוא מרגיש שאם הוא אכן ייתן מענה לאותם רצונות, הוא יגיע למי שהוא, הוא יגשים את עצמו. ובכל אופן, הוא נמנע מהאשליה הזו כדי להיות נאמן לבורא עולם. זו המשמעות של נחמד להשכיל שרצה, אדם הראשון, שגם בחזית הקשה של יצרים ותאוות, גם שם הוא עדיין יהיה מחובר לבורא עולם. הוא רצה להגביר את מלחמת הטוב והרע, שהטוב יכריע את הרע, ולכן הוא חיפש לעשות עבירה לשמה, לשם הקדוש ברוך הוא, למען יהיו ניסיונות קשים יותר לקידוש שם שמיים. ובזה הוא טעה, אבל זה היה המניע. ומכאן לשלמה המלך. שלמה המלך נשא 1,000 נשים. 700 נשים שרות ו-300 פילגשים. יש כאן מעשה לא נכון. יש לחפש מהי העבירה לשמה. איך כן חשב שלמה המלך שהוא יעשה כאן נחת לבורא עולם? ראינו שדוד המלך כתוב עליו והתאווה דוד תאווה. אמרו רבותינו, התאווה דוד תאווה למים. אמרו רבותינו, לא ייתכן שזה מים, אלא אין מים, אלא תורה. בוודאי, שאם יש תאווה, לדוד המלך זה לתורה, ואם יש תאווה, לשלמה המלך זה לבנות את בית המקדש. גם לדוד המלך יש את התאווה לבנות את בית המקדש, ועל כל הגדולה של דוד המלך, בכל אופן, כתוב בספר דברי הימים א', שדוד המלך לא זכה לבנות את בית המקדש. למה? בגלל שדמים שפכת. דוד המלך הוא איש מלחמות, ולכן נשא שלמה המלך נשים רבות כל כך. למה? שרות חשובות, כדי שהוא יהיה בשלום עם כל האומות. כך תהיה לו שלווה, כך לא תהיה לו שום מלחמה עם שום אומה, הוא לא יהיה איש מלחמות. ומהמקום הזה הוא יוכל לבנות את בית המקדש. אם כן, רצה שלמה המלך להרבות לו נשים, כדי להגיע לשלום עם כל אומות העולם, כדי שלא תהיינה מלחמות, ואז הוא יהיה ראוי לבנות את בית המקדש. זוהי השאיפה של שלמה המלך, זו הייתה עבירה לשמם. ובחסידות, ובקבלה, ובכתבי הארי כתוב עוד יותר. מטרת המקדש היא להשפיע קדושה לעולם כולו, לברר ניצוצות הקדושה בעולם. הקדושה במקדש מתפשטת ומשפיעה לעולם כולו. מה שרצה שלמה המלך לעשות זה לקדש ולרומם את אומות העולם על ידי שהוא מתחתן עם אישה מכל אומה. וכתוב בירושלמי מסכת סנהדרין שהסיבה שהתחתן שלמה המלך עם כל כך הרבה נשים נוכריות זה היה בגלל שרצה למשוך אותם לתורה, לקרב אותן תחת כנפי השכינה. האריזה, לכל חכמי הנסתר, הסבירו עוד. שלמה המלך לא חי רק בעולם הזה, אלא גם בעולמות עליונים. יש לו אך ורק תאווה להידבק בקדוש ברוך הוא. שלמה המלך מופיע בילקוט מעם לועז עמוד קוף נון וב, ראה את חורבן בית ראשון, את חורבן בית שני, את כל הגזרות, הגזרות הנוראות, את המיטה המשונה של עשרת הרוגי מלכות, את מסרקות הברזל של רבי עקיבא, ראה אוקיינוס של דם ודמעות, פטירתם רחמנה לצלן של כל ההרוגים על קידוי השם, ראה את הנהרגים ואת הנדבחים, ראה את הגזים, ראה את גלות ישמעאל, ראה את כל הצרות והאיסורים. אמר, חייבים לעשות פעולה כדי להציל את עם ישראל מהצרות והאיסורים, והוא רצה לעשות פעולה כדי להציל את עם ישראל, לרומם את עם ישראל, לרומם את העולם לקדושה, לקרב את העולם לשכינה, כדי שלא יהיו צרות לעם ישראל, ולכן הוא חיפש להתחתן עם 1,000 נשים, 1,000 כנגד חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, 10 הספירות, ולכן החלוקה היא 700 ו-300, 700 צרות, 300 פלגשות, 700 כנגד 7 הספירות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, 3 ראשונות כנגד חוכמה, בינה ודעת, 300. את זה רצה את הכן שלמה המלך, ובסוף נאמר שהוא לא הצליח. על זה נאמר במדרש, אמרתי איך כמה, והיא רחוקה ממני. חשבתי להציל את עם ישראל מכל הצרות במהלך הדורות, אבל לא הצלחתי. אמרתי איך כמה, שנעשה מעשה חכם ונציל את עם ישראל, אבל בסוף היא רחוקה ממני, ולא הצלחתי להציל את עם ישראל מהצרות שלהם. וכמו משה רבינו שרצה לקרב את הערב רב, כמו שכתוב גם ערב רב, עלה איתם, ורשי אומר בפרשת קדיסה שהערב רב, אלה שגייר אותם משה רבינו ולא התייעץ עם הקדוש ברוך הוא, ועל כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אתה אמרת טוב שידבקו בשכינה, ובסוף הם החטיאו את העם בעגל. משה רבינו ראה שבערב רב יש התרגשות מהניסים שנעשו בעשרת המכות, לכן הוא הסכים לצרף אותם לעם ישראל. הגאון מבילנה בביורו לתיקוני זוהר כתב שנשמות הערב רב הם העשירים הגאוותנים שבעם שהם רודפים אחרי תאוות ומזלזלים בגדולי תורה במהלך הדורות. ובקבלה כתוב שהערב רב היו בהם ניצוצות רבים, פוטנציאלים להתקרב לרוחניות, ועוד שהם מגיעים מנשמתו של הבל, ולכן רצה משה רבינו לקרב אותם, אבל רצון השם לא לעשות כך. ולבסוף עשו הערב רב את העגל, כידוע שכל מקום שכתוב בתורה, עם הכוונה לערב רב. וכך חשב לעשות שלמה המלך לקרב את אומות העולם. זו הייתה הכוונה שלו, עבירה לשמם. וכתוב בגמרא, מסכת שבת, כאשר שלמה המלך, הוא נשא את בת פרו, ירד המלך גבריאל ונעץ קנה בים, ובאותו מקום התחילה רומי להתפתח. ומזה רומי? המחריבים של בית המקדש. אם כן, מעבירה לשמה, בסוף יש תוצאות שליליות, אבל המניע של אדם גדול הוא חיובי. וכך יש להבין את המניעים של חטאי הגדולים, כפי שמתוארים בתנך. ניקח עוד נקודה. אבנר, שר צבא שאול, בא לכרות ברית עם דוד. ויואב, שר צבא דוד, הוא מתנגד לשלום ולאחדות, והוא חושד באבנר, שר צבא שאול, והוא אומר שכנראה אבנר בא לרגל. ויואב, יואב, שר צבא דוד, בא לפגוש את אבנר, שר צבא שאול, והם נפגשים. ועל מה הם מדברים? אומרת הגמרא בסנהדרין ממתה, אמר יואב, שר צבא דוד, לאבנר, גידמת, איך היא חולצת, איך היא עושה את מצוות החליצה, אותה אישה שבעלה נפטר ואין לה ילדים ממנו. והשאלה שהם דנו איך היא, היבמה הגידמת, חולצת שהרי כתוב בתורה וחלצה נעלו בידיה. אבנר אומר, אפשר גם בשיניה, ואז הוא התכופף להראות איך עושים את זה עם השיניים. יואב ניצל את ההזדמנות והרג את אבנר. כעת בואו נשים לב, מדובר על שני מצביעים גדולים, אנשי קרב, שאמורים לחשוב תדיר, איכן הם מותקפים, איכן הוא הריגול, כאשר הם נפגשים וכאשר הם מדברים. על מה הם מדברים? על יבמה גידמת ללא ידיים, איך היא חולצת. אלה היו גדולי עולם, שהתורה והמצוות הם הדברים היחידים שבראש מעייניהם. אין אינטרסים של רווח לזמן קצר, אלא אך ורק רצון השם מכוון את כל הרצונות שלהם. ואם והיה והם חטאו, הכל נובע מתוך רצון לשם שמיים. זוהי עבירה, אבל לשמה. כך, היא המשקפיים האלה, יש ללמוד את התנ"ך. היו ברוכים.
כי הילד תהרוג עם הרב אייל אונגר.